אם מישהו רוצה לבטל אותנו, תזכרו שפולי זאת שומרת הדברים האלה. תבטלו אותה. אני לא אשמה.
אני לא מבינה למה כל כך התעקשנו כשהיינו קטנים, כאילו הורים שלנו לא מבקשים
את זה. לגמרי, כאילו ילדים שעושים בעיות בשנה, מה זה לכם להתחרט על זה בעוד כמה שנים?
כן, חבל שאת לא, חבל שאת לא יכולה להגור שנה.
לא.
כאילו זה מצחיק.
זה השלב הזה ש...
זה הפרדוקס של כמה שאת ישנה יותר, את מתעוררת יותר הפוכה.
נכון.
במקום שאת פשוט תאגרי את השינה בגוף שלך.
אני כבר ויתרתי. כאילו, אני לא מרגישה יפה, אבל עם כל הדברים שאנחנו עושים, כאילו, עם האימונים, בקרוספיט, ועכשיו גם התחלנו לעשות אימון ריצה השבוע. בקאט. אני כל הזמן מזכירה להם שזה קאט. וגם אימוני ריצה שהתחלנו לעשות השבוע, ועם הקורס צילום, ועם עבודה, ועם לנסות לנהל חיי חברה ומשפחה תוך כדי. אני כאילו, כל פעם שאני באה לעבודה, אנשים אומרים לי שאני נראית היפה, ואני לא יודעת על מה הם מדברים, כאילו, אני מרגישה שזה פשוט אני. This is me now. לא יודעת, אני... זה פשוט הפרצוף שלי בשלב הזה, אני לא... היום כאילו משכתי במיטה ה-9 וגם ב-7 ומשהו כבר הייתי ערה, פשוט אמרתי טוב אני ארשה לעצמי פשוט לרבוץ ה-9.
החלטתי לרבוץ ה-9.
ממש, ממש התפנקתי חבל על הזמן היום. זה כיף לי. בכל מקרה, היום זה פרק שלי.
אל תאיימי עליי.
לא, לא, לא מאיימת, רק... ככה, ככה מודיע לעולם, לציבור. אנחנו מתעסקות בעיקר, חס וחליל. אנחנו מתעסקות בעיקר, אני אבא בי, עד פולי. שזה שקר שאנחנו מתעסקות בעיקר?
כן.
כן, זה אירוני. ולא ידענו עד כמה עד שהגענו, עד שהתחלנו לעשות את הדבר הזה.
מה שנקרא housekeeping. אנחנו בכל רשתות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אנחנו באינסטגרם ובפייסבוק. לא בטיק טוק, זה קומוניסטי.
גם, גם, גם. אנחנו נגד הקונספט. סקנות מדי לשטויות האלה. אנחנו פשוט סקנות מדי, זה לא...
אני גיליתי שלסבתא של קירי לי יש טיק טוק.
זה ללמוד פלטפורמה חדשה.
לסבתא של קירי לי יש טיק
טוק. כל הכבוד לה.
כן.
האמת שהופתעתי, כי השבוע היה יום האישה, וגם סבתא של דני וגם סבתא שלי שלחו לי סרטונים מהטיק טוק לכבוד יום האישה, אבל אני די בטוחה שפשוט מישהו העביר להם את זה, והם העבירו את זה לנו. אני לא חושבת שאין גולשות שם. אבל אין לדעת.
סבתא של קירי לי גולשת שם.
כן. בכל מקרה, בעיקרון, רצינו להוציא השבוע פרק של דני, אבל בשל תקלות טכניות הוא יצא כנראה שבוע הבא, שבעיקרון, אני חושבת שיכול להיות שזה לטובתי. אני אסביר לך למה. הפרק הקודם שאני עשיתי היה פרק על אלכוהול, נכון? ביום שהפרק יצא, דני הושפז בבית חולים עם דלקת בלבלב, שבעקבותיה... נמסר לו שאסור לו יותר לשתות אלכוהול לעולם לנצח.
אני יצאתי, תכניסי את דני להיריון, וככה, כאילו כבר הבעיה שלו לשתות אלכוהול בהיריון נפטרה. הצעתי לך פשוט שהוא יהיה בהיריון במקומך, שתרצו להביא ילד.
אני עובדת על זה, זה לא קל כמו שזה נשמע.
זה ממש פשוט, את סתם מסבכת דברים.
חד משמעית, אני פשוט אולי עוד לא למדתי איך, לא למדתי את התהליך עדיין. בכל מקרה, אז בינתיים אנחנו קנינו לו בירות ללא אלכוהול, וקניתי לו יין ללא אלכוהול, וקניתי לו רום ללא אלכוהול. מצאתי פתרונות בשביל שיהיו לו תחליפים.
Okay.
אבל, בעיקרון הפרק הזה אמור לצאת ביום שני הבא, ויום שני הבא זה בדיוק היום, יום לפני שאני טסה לכנס מטעם העבודה ברוטרדם. והפרק שלי היום הולך להיות על תקריות תעופה.
על מה?
אז תקריות תעופה. אז כאילו אולי זה טוב שהפרק הוקדם בשבוע, כי עכשיו הסיכוי שלי להתרסק מהאירוניה קטן.
תראי.
אני הייתי מאוד צוחקת. אני גם טסה בלי דני.
אני הייתי מאוד צוחקת.
אני גם טסה בלי דני. אז כאילו בגלל שאני טסה בלעדיו, הסיכוי לנחס יורד.
תראי. עדיין הייתי מאוד 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 צוחקת. אם עכשיו כזה יקרה איזה תקרית, תגיד, לא שתמותי, כן? אלא תקרית כזה, פתאום מקרקעים לחלוטין את המטוס, הכנף נופלת, הדלת של המעבר החירום נתלשת באמצע, אבל כאילו את נשארת בחיים, אבל אתה יודע, דברים מצחיקים כאלה. הטייס מתעלף.
קודם כל חברת אמת. חברת אמת, תודה שאת דואגת שאני אשאר בחיים, זה לא מובן מאליו.
ברור, כי למי יש כוח עכשיו לחפש לך מחליפה? לכל אחד יש תחליף, אבל זה צריך למצוא אותו, ולמי יש כוח?
למי יש כוח להתעסק בלוגיסטיקה של ה-HR?
בדיוק. אני לא HR, לא התפקיד שלי.
לא, לא. אז בעצם, תקריות תעופה, הרקע של זה, עשינו פרק תעופה חלק א', עכשיו זה יהיה, וזה היה פרק 76 שלנו, לפני ממש שנה וקצת.
מי זוכר?
מי זוכר? זה היה פרק שכפיר הציע בזמנו. ובעצם דיברנו שם על ההיסטוריה של התעופה, איך אנשים התחילו לעוף, כל מיני כזה, כדורים פורחים, וציפלונים, ואחים רייט, וכל הכיף הזה. אבל לא דיברנו על כל הבירוקרטיה שאנחנו צריכים לעבור היום בשדות התעופה. המכונת שיקוף, להוריד נעליים, חגורות, בקבוקי מים, כל הדברים האלה, וזה לא תמיד היה ככה. מה שנקרא, הוראות אלה נכתבו בינם.
מה שנקרא, היה 9-11.
אני עוד לפני זה.
תקרית תעופה? אני, זה נחשב תקרית תעופה?
זה תקרית מאוד תעופתית. מאוד תעופתית.
סליחה, הייתי חייבת.
לא נכנסת... זה בצדק. אני לא נכנסת ל-9-11. הפרק שלי התמקד בעיקר במאה ה-20, כי כאילו 9-11 כולם מכירים, כולם דיברו על זה ובלה בלה בלה. אבל
כן,
אני אדבר יותר...
Yeah.
ברור. כן, כן, לגמרי. אבל אני אדבר יותר על התקופה של המאה ה-20, וכל מיני בעצם אירועים שקרו, שהובילו לדברים... להיכנס בעצם לחוקי תעופה חדשים, mm-hmm. ולכל מיני מכשירים חדשים, וכאלה שהביאו אותנו למודרנה של היום.
כן.
אז ככה תקציר למי שפספס, כמו שאמרתי, דיברנו על ההיסטוריה של התעופה בפרק 76, אתם יכולים להיכנס שם לשמוע את הרקע שהתייחסנו אליו, כל מיני כזה ניסיונות ראשונים של האדם לעוף, ברחבי העולם, התרומה של האחים רייט, פיתוחים טכנולוגיים שבאו מלחמת העולם הראשונה. אז עכשיו, כאילו, אני לא אדבר על התקריות הראשונות בהיסטוריה, אבל בואי נדבר רגע על מה הוביל את רשות התעופה האמריקאית, מה שמוכר גם כ-FAA, אם אני זוכרת נכון. הם מכונים גם סוכנות המצבות, Tombstone Agency.
מה?
כי הוראות אלה נכתבו בדם.
הגיוני.
Not cheating you.
הגיוני.
אז הם בעצם אלה שקבעו את החוקים הנוקשים שאנחנו מכירים היום. הרבה מהמקרים יהיו סביב ארצות הברית, יש לנו גם קצת מאזורים אחרים בעולם. אז התקרית הראשונה שנדבר עליה זה 1931, זאת אומרת, היו הרבה תאונות אוויריות בעבר, לפני שהגענו לאותו מקרה, והיו הרבה ניסויים גם שאנשים ערכו וניסויים שכשלו, אבל זה לא ממש משך
את... ועם זאת ועם זאת, ואיפה אני אשים להם את הבעת, הלב לב? סליחה.
בדיוק, בדיוק זה. עכשיו, כל אותם תקריות בעבר לא משכו את תשומת הלב של הציבור, במיוחד האמריקאי, באותה התקופה. זה בסדר, כאילו, אנשים נסים לעוף, לא הולך להם, מטוסים מתעסקים. קורה. אבל, הגיעה התאונה שהרגה את מאמן הפוטבול של מכללת נוטרדם, שהוא נקרא נוט רוקני, והוא היה מאוד מאוד מפורסם, ואנשים ממש אהבו אותו. וב-31 במרץ 1931, טיסה 5 של טרנס-קונטיננטל ו-Western Airlines, המריאה מקנזס סיטי, מזורי, ללוס אנג'לס בקליפורניה. לפני שהגיעה לנחיתה בתחנה המתוכננת בוויצ'יטה, קנזס, אני חושבת שקוראים לזה וויצ'יטה, זה נשמע ככה.
וויצ'יטה.
וויצ'יטה. המטוס בעצם התרסק ליד העיירה הקטנה באזר בקנזס. וכל 8 האנשים שהיו בעצם על הסיפון נספו. אנחנו מדברים פה עוד לפני הטיסות. כן, אנחנו מדברים פה עוד לפני התקופה של הטיסות המסחריות הענקיות עם המלא מלא נוסעים.
כן.
ומשהו שיהיה חשוב ורלוונטי, כשאני אומרת בעצם נחיתה מתוכננת בתחנה, זה סוג של, דיברנו על זה בפרק הראשון, שבהתחלה לטיסות היה, זה לא בדיוק קונקשן, אבל קצת כמו תחנות אוטובוס, שהן היו עושות עצירות בשדות תעופה בדרך ומעלות עוד נוסעים. כן, דיברנו על זה בפרק הקודם.
שפחתי מזה אפילו.
כן. אז זה מה שהיה בתקופה.
מה שאמרתי, מי זוכר?
בדיוק, בשביל זה אני פה להזכיר. אני לא זוכרת את כל מה שהיה בפרק ההוא, גילוי נאות, לא הקשבתי לו לפני הפרק הזה, אבל דברים עלו בתוך כדי התחקיר. אז בעצם ההתרסקות, אותה התרסקות בעצם זכתה לסיקור תקשורתי מאוד נרחב, והציבור דרש תשובות, כאילו למה המטוס התרסק והרק את מאמן הפוטבול שכל כך אהבנו. כן, לחוקרים היה מאוד קשה לחקור לעומק את המקרה, כי עד שהם הגיעו בעצם לזירת האירוע, אפשר לומר במילים יפות שציידי מסקרות פשטו על ההריסות של כלי התעופה.
ציידי מסקרות, איזה בחירת מילים.
ציידי מסקרות, כן. ככה זה היה כתוב גם בתחקיר. הם פשוט בזזו את כל ה... את כל ה... בעצם מה שנשאר מהמטוס.
גם לא היה, אני חושבת, איזה בלק בוקס שיכל להגיד להם מה הלוז.
עוד לא, אנחנו נדבר על הבלק בוקס אחר כך. עכשיו, מה שנשאר בעצם זה היה רק המנוע, המדחף והכנפיים של כלי התעופה.
למה? בטח היו גם כמה שאריות של גופות. זה לא רק מה שנשאר.
ככל הנראה, את לא יודעת
את לא מדויקת, בזה... את לא מדויקת במידע שלך. בוודאות נשארו לא חלקים במ... של גופות.
את לא יכולה לדעת את זה, אבל יכול להיות שבזזו אותן גם.
כאילו שלקחו מזכרת, רגל, אצבע, עין.
את לא יכולה לדעת. בכל מקרה,
כן.
זה הולך להיות פרק עם הרבה הומור שחור. דנו בכאלה מקרים, את חייבת לצחוק על זה. בכל מקרה, החוקרים לאחר חקירה בעצם קבעו שהכנף של המטוס, שהייתה עשויה מעץ לימינציה, כשלה במהלך הטיסה מעץ. שהיה כזה
כן,
עם
כן.
לימינציה. אז הכנף היא בעצם זו שכשלה במהלך הטיסה והובילה להתרסקות. מה שהם הבינו שהלחות שהייתה באוויר החלישה את הדבק שהחזיק את הכנף של המטוס, ובעצם זה מה שגרם להידרדרות.
ממה הם בנו? מטוסים פעם?
אני מדברת על שנת 31.
ואין דיאט. אני רוצה לבנות מטוס, אני אחבר את הכנפיים שלו מנייר וסלוטאפ.
אם לא תנסי את לא תדעי. אז בעצם בעקבות האירוע הזה הלשכה לסחר אווירי קרקעה את כל המטוסים מאותו הדגם.
אני בטוחה את הולכת להגיד הלשכה לסחר עבדים. נו,
זה לא הפרק הזה פה. היא קרקעה את כל המטוסים מאותו דגם שנקרא פוקר F10, והוא לא אף יותר. התקרית הזאת מכונה התרסקות רוקני, ותוצאות חקירות תאונה בעצם לפני המקרה הזה לא פורסמו לציבור, אבל בגלל שפה היה הרבה מאוד עניין לציבור, ובאמת רצו לדעת מה הוביל לתאונה שהרגה אותו,
כן.
אז פעם ראשונה בעצם
שחני,
בהיסטוריה...
כן, היה עניין לציבור.
היה עניין לציבור, אז בעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה... אנשים, כאילו החוקרים פרסמו את הוצאות החקירה, ובעצם מרגע זה, הלשכה החלה לפרסם בפומבי את הדוחות של תאונות תעופה.
ואז קיבלנו תוכניות
כמו
תעופה בחקירה.
בדיוק. הלשכה גם הגדילה את מספר וסוג הבדיקות שמטוסים מסחרים נדרשו לעבור כדי להיחשב לקשרים לטיסה. ועם הקרקוע של ה-F11, הרבה חברות תעופה גם פנו בסופו של דבר למטוסי הבוינג 247, שאנחנו מאוד מכירים, שהוא כולו מורכב ממתכת, כי כנראה שהבינו שלחות ועץ לא הולכים ביחד במהלך טיסה.
ובגבעים גבוהים גם פה.
אז, גם. אז ביטלו את העניין הזה של עץ. צ'רלי. כל הכבוד לו. אז באמת ביטלו את העניין הזה של מטוסים שיש בהם חלקי עץ. כל המטוסים היו רק ממתכת, אז באמת היה בוינג, והיה גם את הדגם של הדוגלס DC-2, שאנחנו ניתקל בדגמים שלו, ובסוגים של הדוגלסים האלה. אבל בעצם הבוינג 247 נחשב למטוס הנוסעים המודרני הראשון, שהוא כבר התחיל להוביל כאילו נוסעים מסחריים בכבוד יותר רצינית. קורה לכולנו, לשם שינוי היום אני לא מצוננת. אוקיי. 3 שנים לאחר המקרה הזה, בשישי במאי 1935, טיסה 6 של טרנס וורלד איירליינס, שאגב קורא להם הרבה, הרבה מקרים פה, הם מעורבים, אני לא יודעת, אין להם הרבה מזל.
אל תטוסי איתם.
לא.
היום אנחנו נלמד עם איזה חברות תעופה אנחנו לא טסים.
למשל.
ככה היא צריכה להתחיל את הפרק. אז...
אני לא אעשה את זה, כי זה הכל לכאורה, וזה הכל היה בפעם. אני לא לוקחת אחריות על מה שקורה היום. אז הטיסה 6 של טרנס וורלד איירליינס טסה מלוס אנג'לס לקליפורניה. טסה מלוס אנג'לס
לקליפורניה היא טסה. מאוד חשוב.
לא.
היא טסה ממדריד לספרד.
קליפורניה. די. מלוס אנג'לס
קליפורניה.
המוח שלי. מלוס אנג'לס קליפורניה לניו יורק ניו ג'רזי. והיא התרסקה ליד אטלנטה מיזורי. על הסיפון היו 13 נוסעים ואנשי צוות, 5 מתו בתאונה, כולל הסנטור ברונסון אמ קיטינג. קיטינג.
רצח פוליטי.
זמן קצר לפני הנחיתה המתוכננת בקנזס סיטי, תנאי הרפל גרמו בעצם לטייס של ה-DC-2 שהרגע הזכרנו, לסטות לקריקסוויל במיזורי במקום, ו... כאילו, למרות שהם ניסו כזה למצוא דרך יותר נוחה לנחות בביטחה, תקלה שקרתה ככל הנראה בעזר ניווט הרדיו שהיה בתוך המטוס, גרם לקושי במציאת שדה תעופה לנחות בו, וככל שהדלק התחיל לעזול לאט לאט, הטייס התחיל להנמיך גובה דרך הערפל, בתקווה לראות את שדה הנחיתה.
מה קורה?
בדיוק. עכשיו, היה מאוד חשוך, והיה ערפל מאוד כבד, אז הוא לא ראה כמה נמוך הוא ירד, וכמו שאמרנו, העזר, המכשיר עזר בניווט לא עבד, אז בשלב מסוים, הקצה של הכנף פגע בקרקע, וזה גרם להתרסקות המטוס.
אמייזינג.
כן. הקונגרס הפנה ביקורת רבה כלפי הלשכה לשכר אווירי סביב אותה התרסקות, בכל זאת, כאילו, סנטור נהרג. כן. אז חברו לסנאט של ברונסון שנהרג, בחור בשם רויאל אס קופלנד.
קראו לו רויאל?
כן.
אוקיי.
רויאל אס קופלנד. הוא עמד בראש ועדת המשנה המיוחדת שחקרה את הלשכה ובעצם את ההתנהלות שלה. הדוח הסופי של הוועדה האשים את ההתרסקות בניהול לקוי של לשכת התעופה, כולל מתן מימון לא מספיק לעזרי הניווט במטוסים. אז בעצם הדוח הזה מילא תפקיד מאוד גדול בעברת חוק סחר אווירי בשנת 1938, וזה ארגן מחדש את האופן שבו יש, נעשית בעצם הרגולציה על התעופה בארצות הברית.
החקיקה יצרה... שמטוס צריך לעמוד בהם לפני שהוא ממריא כזה?
לא רק המטוס, אלא גם הכלים שנמצאים בתוך המטוס. כי המטוס במקרה הזה היה תקין, אבל הכלי עזר שאמור לעזור להם לניווט, היה לוקה. או לא מספיק ממומן, או לא מספיק משודרג. ובעצם התחילו, עשו רגולציה, ובעקבות זה גם יצרו את רשות האווירונאוטיקה האזרחית, שאחרי 1940 שינתה את שמה לסוכנות לאווירונאוטיקה אזרחית. במקום ארגון, או רשות. כן, מאוד משמעותי. ואת מועצת האווירונאוטיקה האזרחית, שבעצם הייתה Civil Aeronautics Board, CAB, זה הראשי תיבות שלהם. זה נשמע מאוד מעניין ומאוד מורכב.
זה מאוד מסובך.
עכשיו, ה-CAB האלה הם אלה שבידיהם בעצם הסמכות לחקור תאונות תעופה, לקבוע כללי בטיחות אוויריות, לקבוע את התעריפים של חברות התעופה, והם חקרו בעצם את כל התאונות האוויריות, אין לי מילים היום.
שמתי לב.
הם חקרו את כל התאונות האוויריות עד להקמת מועצת, כאילו מועצה לאומית לבטיחות תחבורה עצמאית ב-1967. זה כזה, גם השדרוגים, כן, גם השדרוגים של כל המועצות שעוסקות בחקיקה. בתחילת שנות ה-50, בתקופה של פחות משלושה חודשים, שלושה מטוסים מסחריים התרסקו בעיר אליזבט, ניו ג'רזי, שממוקמת ליד נמל התעופה ניו יורק.
כולם באותו מקום.
כולם באותה עיר, בתקופה של פחות משלושה חודשים. זה היה בין, נראה לי, 51 ל-52, משהו כזה. וזאת עיר פשוט קטנה שממוקמת ליד נמל התעופה של ניו יורק, אז כאילו הגיוני שטסים מעליה הרבה.
כן.
עכשיו, התאונה הראשונה הייתה עם מטוס של מיאמי איירליינס קרוז, שזה היה C-46 קומנדו, ב-16 בדצמבר 1951. זמן קצר לאחר ההמראה, עדים ראו אשן יוצא מהצד הימני של המטוס. ככל שהמטוס המשיך לתפוס גובה, המצב החמיר, והעדים יכלו לראות בבירור אשן שחור ולהבות מגיעות מטעם המטוס הימני, מטעם המנוע הימני, והמטוס החל לאבד גובה מאוד מהר. בזמן שהוא טס מעל אליזבת, המטוס שהיה בגובה של 200 רגל, נכנס לפתע לזווית של 90 מעלות, זאת אומרת, כאילו הוא נהיה לגמרי על הצד, ששתי הכנפיים כאילו כזה, אני, כמו חץ כזה, אני לא יודעת להסביר את זה, והבטן כאילו ב-90 מעלות לקרקע.
מדהים.
ולמרות שהטייס הצליח להתחמק מכמה מבנים, קצה הכנף פגע בגג של מבנה בסופו של דבר, ולאחר מכן הוא התרסק לתוך בניין בין קומה אחת. כל האנשים שהיו על סיפון המטוס בעצם נספו, ואדם אחד על הקרקע נפצע קשה. קצת יותר מחודש לאחר מכן, ב-22 בינואר 1952, טיסת אמריקן איירליינס התרסקה באליזבת בזמן שהתקרבה לנמל התעופה ניו יורק. כל 23 האנשים שהיו על המטוס מתו, בנוסף ל-7 אנשים שהיו על הקרקע.
איזה יופי.
כן, מעולם לא נקבעה סיבה להתרסקות. תקופה יפה. לא ידעו למה זה קרה. לא ידעו למה זה קרה. וב-11 בפברואר 1952, מטוס של חברת National Airlines DC-6, לא, איירליינס, כמעט.
טוב.
הוא התרסק בפחות משתי דקות לאחר שהוא יצא מנמל התעופה ניו יורק, שוב באליזבת, אין להם מזל, הם צריכים להעביר תאיר שלהם למקום אחר.
כאילו עברו שתי דקות.
כאילו.
כמה נזק כבר הוא הספיקו לעשות בשתי דקות האלה?
אני לא יודעת, אבל הצליחו.
כל הכבוד. זה עבודה קשה.
כן. אז בעצם חוקרי תאונות, כנראה שלא.
המטוס היה חתול?
יכול להיות שהמטוס היה חתול, ובגלל זה הוא לא הצליח לעוף. יכול להיות שזאת הייתה הבעיה. חוקרי תאונות האשימו מדחף פגום במנוע 3. הפגם גרם למדחף בעצם לעבוד ברוורס, והצוות מנגד הפעיל את, כנראה בטעות, את המדחף המנוע מספר 4 במקביל, ואז כאילו יצרה לך פעולה של רוורס פלוס, כאילו, דחיפה ישרה, וזה כאילו עשה בלבלות במטוס. המטוס לא הצליח לשמור על גובה, זה האחרון שאני מדברת עליו שהיה ב-11 בפברואר, הוא לא הצליח לשמור על גובה, הוא פגע בבניין דירות והתרסק לתוך שדה סמוך, בזמן שהוא בקושי פספס בית יתומים בדרך.
יופי.
זה יכול להיות עוד יותר אסון טרגי.
תראי, הם גם ככה יתומים.
גם ככה.
כאילו... They won't be missed. סליחה.
אתה לא... תראי. את הולכת ונהיית יותר ויותר דארק מפרק לפרק, זה מדהים. זה מדהים.
את עושה את זה כל כך קל אבל. מתגעגע אליהם, הם יתומים. סליחה.
כאילו... אבל זה לא יפה.
אבל זה נכון.
אבל לא יאמצו אותם. הם קיבלו עוד סיכוי, לא נכנסו בהם למטוס, שזה נהדר. 29 מתוך 63 אנשים שהיו על הסיפון מתו, וגם 4 אנשים בבניין הדירות שהמטוס פגע בו. ההתרסקות השלישית הובילה לסגירה זמנית של נמל התעופה ניו יורק.
רק עכשיו.
בעקבות התרסקות מטוס C-46 צבאי, בעת ההתקרבות לשדה התעופה, אידלווילד,
ברור.
שהיום זה היום הוא נקרא JFK, אני בטוחה שזה שם שהרבה יותר אנשים מכירים.
כן.
אנשים התחילו לדרוש בעצם לסגור את כל שדות התעופה באזור ניו יורק, כי לא הבינו למה כל כך הרבה מטוסים מתרסקים באזור הזה. פקידי תעופה ראו בסדרת ההתרסקויות האלה את אירועי פרל הרבור של התעופה האזרחית.
וואו.
ובתגובה לזה, הנשיא אייזנהאואר קרא בעצם לאחד האנשים הכי מוכרים באותו זמן בתעופה, שנקרא ג'יימס ג'ימי דוליטל, שהוא היה גנרל...
ג'יימס ג'ימי דוליטל?
כן, ג'ימי זה היה הכינוי שלו.
אוקיי, דוליטל.
כן. הוא היה גנרל וטייס בחיל האוויר האמריקאי, הוא היה גם האחראי על הפצצת יפן במלחמת העולם השנייה אחרי פרל הרבור.
איש חביב.
כן, הוא היה מאוד מאוד בכיר בחיל האוויר בארצות הברית, ובעצם אייזנהאואר שם אותו לעמוד בראש ועדת החקירה, שתבדוק את כל הבעיות הבטיחות האלה. אז
דוח
דוליטל, שנקרא על שמו, כן, אז דוח דוליטל, הוא קרא למספר צעדים שמטרתם להפוך את התעופה לבטוחה יותר באוויר ובקרקע, ההמלצות כללו רכישת עזרים נוספים וטובים יותר לניווט, במיוחד כאלה שהם ליד שדות תעופה שהם בשימוש מאוד אדיר, יצירת אזורים נקיים בכל מיני כזה קצוות גישה של מסלולי המראה, כי אם כאילו קורה משהו אחרי המראה ויש איזשהו מצב חירום, אז שיהיה מספיק שטח ריק שאפשר יהיה לעשות בו נחיתת חירום. וכללי בקרת תעבורה חדשים בעצם שהוא קבע. וזה כאילו מה שקרה בעקבות הזה. לא יודעים בדיוק למה המטוסים האלה התרסקו.
כאילו פשוט כמה כללים, אבל אף אחד לא אמר למה.
לא, הוא כאילו מתוך הניסיון שלו והידע שלו כנראה...
לא, לא כאילו
למה קבעו את
התנאים, אלא מה קרה עם המטוסים האלה. כאילו, על סמך מה הוא ביסס את זה.
אני לא ראיתי... יכול להיות שהיו כאילו דברים שקשורים לחקירות שנעשו סביב אותם מטוסים, אבל אני, במה שאני קראתי, לא היה כתוב ספציפית למה המטוסים האלה התרסקו. אני כן חושבת שהיה ב... כאילו, יש לפעמים דברים קטנים בבנייה של מטוס שיכולים, תראית, פשוט לגרום לו לצנוח מכל מיני סיבות. אנחנו גם נדבר על סיפור אחד כזה.
זה אני יודעת, כל פעם שאנשים רואים תעופה בחקירה עם קיריל הוא ממש אוהב, כי הוא אשכרה מבין בדברים האלה של המטוסים ומה יכול היה לגרום להם ליפול, שזה מצחיק, כאילו הם עוד לא אומרים מה הסיבה שהמטוס התרסק בקיריל כזה, כן, נו, כנראה זה היה זה וזה וזה, אני כזה, אל תתפוס עליי תחת שאתה מבין במטוסים, וזה כזה, מה את רוצה? הייתי כאילו 6 שנים בצהל רק בזה.
את יכולה לתפוס עליו תחת שאת מבינה בפודקאסטינג.
וואו.
לא מגניב באותה מידה, אבל...
לא, ממש לא מגניב באותה מידה.
קצת רקע לפני הסיפור הבא. יש בעצם שתי קבוצות של כללים שלפיהם טייסים, בעצם מטיסים מטוס, שהם כאילו כללים סלש עזרים כאלה. אז יש את הכלים, כלי טיסה חזותיים, שזה כאילו ויז'ואל, ויש כאלה שמתבססים על מכשירים, שזה כל מיני טולס וכאלה. כיום כל המטוסים המסחריים פועלים תחת ה-IFR, שזה בעצם המטוסים, כאילו הכללי טיסת מכשירים, החזותיים נקראים VFR.
אוקיי.
אז היום אנשים מסתמכים בעיקר על מכשירים, לא מסתמכים על הראות של הטייס, כאילו היום שאת באוויר זה לא כמו שאת בכביש, כן? את לא מסתכלת שאין מטוס מולך. עכשיו, לפני אמצע שנות ה-50, מטוסי נוסעים מסחרים יכלו לפעול תחת ה-VFR, תחת הכללים החזותיים, אם תנאי מזג האוויר אפשרו זאת. זאת אומרת, אם יש לך ראות תקינה, את יכולה להסתמך על הראייה שלך.
ממש אטואל.
כן. אז אחד ההבדלים הגדולים בין ה-VFR ל-IFR, הוא שתחת ה-VFR החזותיים, הטייסים היו אחראים לראות ולהימנע מכל מטוס אחר, בעוד שתחת ה-IFR שמשתמש על מכשירים, בקרת תעבורה אווירית אחראית לספק מידע לטייסים ולעזור להם להימנע מלהתנגש.
דה.
הגיוני.
כן.
ב-30 ביוני 1956, טייסים של טיסת United Airlines, טיסת United Airlines 718, סוג המטוס היה DC-7, וטיסה 2 של טרנס וורלד איירליינס, החליטו ששניהם בעצם מחליטים לעבור לטיסה של IFR, סליחה, מטיסה של IFR מכשירים ל-VFR חזותי, כי היה כזה שמש והיה יפה והייתה אחלה נראות, אז כאילו בשביל מה אני צריכה את המכשירים האלה שהתחשפו לי, ורואים הכל וכיף ויאללה. אז הם טסו להם בכיף מעל המדבר של דרום מערב ארצות הברית, אף אחד מהצוותים של המטוסים לא היה בקשר עם בקרת התעבורה האווירית, וממש מעל הגרנד קניון, שני המטוסים התנגשו אחד בשני, והרגו 128 בני אדם.
אבל רואים ממש טוב.
אבל ראו ממש ממש טוב. אז אין לי מה להגיד. זאת הייתה תאונת המטוס הראשונה שגרמה להרג של יותר מ-100 נפגעים.
וואו.
שזה מטורף.
וואו,
פסיכי. הטרגדיה הזאת, כן, הטרגדיה הזאת גם התרחשה בתקופה שבה האמריקאים התחילו לטוס בתדירות הרבה יותר גבוהה, זה היה הכי הרבה שאנשים טסו עד היום, והם טסו גם במטוסים הרבה יותר גדולים ומהירים, אז כאילו אם עד היום את טסה במטוס כזה יחסית איתי ופנני וסבבה, אז בסדר, יש לך מספיק זמן לראות מה קורה לפנייך, שאת טסה מאוד מאוד מהר, בכלי מאוד מאוד גדול,
כן, את לא מספיקה, וגם איפה תגלמי?
כאילו, בעייתי.
את לא יכולה לבלום.
אין סופר, את לא יכולה לצפור למישהו.
וגם אני בספק שהטייסים האלה, אם את יודעת, טייסי קרב לשעבר, שיכלו כזה להתחמק ולקלוט, והם למודי ניסיון של קרבות אוויר אוויר.
כנראה שלא. אז הקונגרס הופעל תחת לחץ מאוד גדול לארגן שוב את הרגולציה על התעופה ולחדש את מערכות הבקרה האוויריות. כן, כן.
תראי כמה use cases אבל. הרי את עושה, את עושה כל מיני נהלים.
הפרק הזה?
על use cases.
כן. כן, כן, כל הפרק הזה מבוסס על use cases. אני מדברת רק על זה. כאילו רק דברים שהובילו לדברים חדשים. אין לנו סתם אסופות. זה הכל use cases. אז בעצם, היו בנוסף לזה שרצו עוד רגולציות, היו גם קריאות מיידיות שהמטוסים האזרחיים והמטוסים הצבאיים יעבדו תחת מערכת בקרה אחת. כי בעבר היו הרבה התנגשויות באוויר בין מטוסים אזרחיים למטוסים צבאיים שהם לא תקשרו.
כמובן, זה הגיוני, שזה חשוב. אלף כל כן.
שזה
חשוב. זה כן, קצת, שאת לא תתנגשי באיזה בלק הוק עם הטיסה האזרחית שלך.
לא רצוי.
למרות שבלק הוק זה מסוק, לא, אבל לא, כאילו לא עדיין. את לא רוצה שאיזה F-35 יתקע בך.
לא, לא ממש. אז בעצם באמת קראו לעשות פה איזשהו אישור קו בין המכשירים האזרחיים לצבאים, וליצור מערכת לאומית של כיסוי בקרת מקם. ומשם זה בעצם התחיל. הקונגרס הגיב לזה עם חוק תעופה פדרלי בשנת 1958. הוא החליף בעצם את רשות האווירונאוטיקה האזרחית בסוכנות התעופה הפדרלית, שהפכה אחר כך למנהל התעופה הפדרלי לאחר 1966, ונקרא FAA, זה שדיברנו עליו בהתחלה.
כמה שמות, שיסגרו על שם אחד מההתחלה.
הם החליפו כל כך הרבה כאילו ידיים, כנראה שאף אחד לא היה מספיק אחראי, אז הם פשוט כל הזמן הביאו אנשים חדשים להחליף ידיים. ואז בעצם הם העבירו חקיקה שנועדה כאילו להתאים את עצמה למודרניזציה של מערכות הבקרה של התעבורה, וכאילו לכל המצב בשמיים שהיה הרבה יותר פופולרי. עכשיו, כשאנחנו מדברות על תאונות אוויריות וכל התחקירים שלהם, אנחנו היום יודעות, וגם ציינת את זה כבר, שהדבר הראשון שחוקרים עושים זה לבדוק את התיעודים מהבלק בוקס, מהקופסה השחורה של המטוס. אז הקופסאות האלה הם למעשה בצבע כתום בוהק ולא שחור, שיהיה גם קל למצוא אותם. מן הסתם, למקרה של התרסקות, שתמצאי אותם בקלות. ואין מכילות נתונים מוקלטים של טיסות, של קודם כל נתוני הטיסה, ומקליט הכל בתא הטייס.
כן.
ומה שהוביל לשימוש של הדבר הזה, היה טיסה טרנס אוסטרלית, מספר 538, משנות ה-60. אז בעצם הסיפור של זה מתחיל בעשירי ביוני 1960, טיסה 538, מטוס מסוג פוקר F-27, הייתה בדרכה מבריסבן למקי בקווינסלנד, איפשהו, אוסטרליה.
כן.
עכשיו, מתישהו אחרי 10 בלילה, בקר התנועה האווירי בבריסבן איבד קשר עם הטיסה.
טם טם טם.
מוקדם יותר באותו, כן. מוקדם יותר באותו הערב, הטייס בעצם הפסיק פעמיים את הנחיתה לשדה התעופה הקרוב, בגלל שהייתה עננות מאוד נמוכה ולקוט ראייה, והוא בעצם לא יכל לנחות. אז המטוס חיכה לנחות מול החופים בעצם של אותו שדה תעופה, במשך מעל לשעה, בזמן היעלמותו. בשעה 10 דיווח הבקר הטיסה על שיפור בתנאים המקומיים לטייס, ואמר לו שהוא יכול להתחיל לנחות בשדה התעופה. כאשר בקר התנועה בעצם שלח עדכון נוסף ב-10.05, כבר לא הייתה תגובה מהמטוס.
דם דם דם.
כן. סירות חילוץ ראו הריסות בשלוש לפנות בוקר למחרת. עברו יומיים נוספים עד שסירות החילוץ מצאו את מקום ההתרסקות, שבו בעצם זה קרה ולא רק נשטף ממנו. לקחו שבועיים נוספים לעבור על כל ההריסות ולראות אם יש משהו שאפשר להציל ולחקור. כן, 29 בני אדם, ביניהם קבוצת תלמידים בבית ספר שטסו לחופשה, נספו אוי. כולם.
לפחות הם לא היו יתומים ומישהו התגעגע אליהם.
אז יש להם את זה וזה נחמד.
את עושה את זה קל, את עושה את זה קל, אני מתנצלת.
אם מישהו רוצה לבטל אותנו, תזכרו שפולי זאת שומרת את הדברים האלה. תבטלו אותה. אני לא אשמה.
אופס.
אופס. כתוצאה מכך, אוסטרליה בעצם הפכה למדינה הראשונה שקבעה שכל המטוסים המסחריים בגודל ה-F-27 או יותר, כאילו כל המטוסים הגדולים בגדול, יישאו מקליט קול בתא הטייס, שזה מכשיר שהומצא על ידי דיוויד וורן, האוסטרלי, ב-1957. מדינות אחרות גם הלכו בעקבות ההחלטה הזאת מאוד מהר, ולפי התקנות הבינלאומיות של 1967,
כן, פחות 1600.
לא 1600, לא, לא, עוד לא. 1967 נדרש שימוש גם במקליט קול בתא הטייס, וגם במקליט נתוני טיסה, כדי להבין בעצם מה קרה ברגעים האחרונים, ושיהיה אפשר לחקור הקריאות כאלה. כן, החקירה לא הצליחה לקבוע את הסיבה להתרסקות של הטיסה הטרנס-אוסטרלית. היא כן התמקדה במד הגובה של הטיסה, לא נמצאו עדויות ברורות לתקלה כלשהי. חוקרים פיקפקו בזה גם שהטייס המנוסה התקשה בעצם לקרוא את המכשור שהיה בתוך תא הטייס, כאילו הוא היה טייס מאוד ותיק. חוקר אחד נתפס בעצם על בקבוק חום קטן שנמצא בתא הטייס, והוא שיער שאולי אחד מתלמידי בית הספר הוזמן לתא הטייס, ושפך בקבוק על המגעים, ודעת הטייסים הוסחה, מה שבסופו של כאילו דבר אולי גרם להתרסקות, לא היו בטוחים.
או שהוא השיקור,
לא, לא, הם אמרו שזה כאילו, לפי מה שאמרו, זה היה טייס מאוד מנוסה, שהוא ידע מה הוא עושה, ובלה בלה בלה. לא היה פה דיבור כאילו על פאול פליי, או שיקרות או משהו כזה. משהו שעלה מהחקירה הזאת, זה שהחוקרים הבינו, ומאוד נדבקו לזה, שבמקרים עתידיים, יעזור מאוד לדעת על מה דיברו הטייסים לפני ההתרסקות. כאילו לא רק מה היה המצב של המטוס, אלא גם מן הסתם מה קרה בתא הטייס.
כן, את רואה את זה הרבה, אני גם, שאנחנו רואים כאילו חקירה בתעופה, מסתמכים המון על הבלק בוקס. כדי להבין מה הטייסים אומרים אחד לשני, איזה פקודות הם מעבירים אחד לשני, כל מיני דברים כאלה.
כן, אז זה היה ההתחלה של הבלק בוקס בעצם. בשנות ה-70, היה כזה תחביף מאוד פופולרי במטוסים. את יכולה לנחש מה הוא היה?
היה מה?
תחביף מאוד פופולרי.
במטוסים? אנשים לא מעשנים במטוסים כל הזמן, זה אני יודעת.
לא, לא מה שאני מדברת עליו.
פותחים חלונות ומוציאים את הראש החוצה.
לא.
לא.
חטיפות. חטיפות היו מאוד פופולריות בשנות ה-70. מאוד פופולריות.
וואי.
זאת הייתה האופנה. כי זה כיף, קודם כל.
לחטוף מטוס, אוקיי, סבבה.
כן, כן, לחטוף מטוס היה מאוד פופולרי.
החליטו להחזיר את הטרנד בשנת ה-2000? בשנות ה-2000 החליטו לחזור לטרנד.
כן. אנחנו לא נגיע לשנות ה-2000, אנחנו נסיימים איפשהו בשנות ה-90, אבל כן, זה היה מאוד פופולרי. עכשיו, חטיפת מטוסים התחילה בשנות ה-30 של המאה ה-20, והיא לאט לאט הפכה ליותר ויותר נפוצה, החל משנות ה-50, למרות שהיו כזה חוקים שהיו אמורים להרתיע מפני חטיפות, אבל זה לא באמת עזר הרבה מהפעמים. לאחר חטיפות רבות בשנות ה-60, בין היתר תקריות שבהם מטוסים אמריקאים היו צריכים לסטות מהמסלול שלהם, ולטוס לקובה.
קובה מכל המקומות.
לקובה מכל המקומות. הרבה אנשים, כאילו אנשי ממשל שהיו מעורבים בתעופה מסחרית וחקירה ובלה בלה בלה, הם קראו להקפדה של, כאילו הקפדה יותר חזקה של אמצעי הבטחה בנמלי תעופה בארהב. עכשיו, בדרך כלל אחרי מקרה כזה של חטיפה, היו נוקטים ישר באיזה שהם אמצעים כדי ללמוד מזה לאירוע הבא, אבל עם הזמן היו מפסיקים ליישם בעצם את הדברים האלה, כי גם קודם כל אנשים התחילו לשכוח, וזה כבר לא היה כזה קריטי, כאילו עבר יותר מדי זמן וזה דאח מתודעת הציבור. וגם רוב פקידי חברות התעופה ולנמלי התעופה לא רצו שאמצעי ההבטחה יפריעו לחוויית הטיסה של הנוסעים.
ברור, בטח, כן, כן, חוויית הטיסה.
כאילו, אני אגיד לך מה, אני לא אוהבת להוריד נעליים בשדות תעופה. בארץ לא עושים את זה, באירופה הרבה פעמים כן עושים את זה, שכאילו צריך להוריד נעליים.
כן, מגפיים נגיד וכאלה. כן, נגיד מגפיים, פחות, חגורות.
כן, חגורות,
שעונים.
להוציא את הלפטופ עכשיו החוצה, לפרק את כל, כאילו, לא כיף. מצד שני, להיחטף גם לא כיף לי.
אני לא נהנית מלהיחטף. אני מעדיפה ללכת יחפה כל השדה תעופה, אבל לדעת שעליתי
על המטוס
והגעתי הביתה.
מבינה?
בעיקר עם כל האנטישמיה שהולכת שם בחוץ.
כן, אז כאילו, חוויית הטיסה שלי היא להגיע בסוף בשלום, ולא להגיע לקובה בטעות. לא, לשם כיוונתי.
כן, לא, לא. אלא אם כן את מלכתחילה רוצה להגיע לקובה.
ואז זה סיפור אחר. עכשיו, מה קרה בעצם בשנות ה-70, בתחילת בעצם ספטמבר 1970, החטיפות נהיו הרבה יותר קריטיות, והתחילו לעשות שינויים קבועים בהבטחה של שדות התעופה. מה שקרה בין ה-9 לבין ה-13 בספטמבר, זה שהחזית העממית לשחרור פלסטין,
ספטמבר, כמובן שספטמבר,
בין ה-13 בספטמבר, החזית העממית לשחרור פלסטין,
פלסטלינה, אני מבקשת.
Popular Front.
החזית העממית לשחרור פלסטלינה. תקראי לה ילד בשמו.
פולי?
תקראי לה ילד בשמו.
תני לי להקריא תחקיר.
כזה, לכל דבר יש שם.
יופי. Popular Front of the Liberation of Palestine. סבבה?
כן, כן.
פופולר? הצליחו לחטוף בהצלחה. ככה הם נקראו.
מאוד פופולרי.
PFLP. זה השם שלהם.
כן, כן.
הם הצליחו לחטוף בהצלחה 4 טיסות מסחריות. בין ה-9 לבין ה-13. כאשר ניסיון החטיפה, הנה בואי תתגאי בעצמך, אלוהים, אין לי מילים היום, ניסיון החטיפה החמישי סוכל על ידי חברת תעופה ישראלית, די בטוחה שזה היה אל על, אבל זה אחרי שכבר הייתה חטיפה של מטוס אל על שנתיים לפני כן, אז כנראה שלמדנו משהו, אנחנו יישמנו דברים.
אנחנו מיישמים את היוז קייסים שלנו.
למשל. עכשיו, 3 מתוך ה-4 האלה היו הטיסה של ה... Trans World Airlines 707, Swiss Air DC-8, British Overseas Airways Corporation VC-10, אלה 3 המטוסים. הם כולם הגיעו לדוסון פילד, בסיס צבאי לשעבר בירדן. המטוס הרביעי היה PNAM 747, אני כנראה מקריאה את השמות האלה לא נכון, מי שמבין בזה, שלכם. הוא הגיע בסופו של דבר לקהיר במצרים. אז 3 מטוסים שנחטפו נחטו בירדן, ואחד נחת במצרים.
נהדר.
עכשיו, אני לא לגמרי הבנתי מה הם ניסו לעשות בחטיפה הזאת, וגם את כנראה תכף לא תביני.
בטח שאני מבינה. איך קוראים לזה? משהו חזית לשחרור פלסטלינה? בבקשה, משחררים.
אז הם באמת שחררו.
נו, בבקשה. תקשיבי
מה קרה. הם נחתו במצרים.
Yeah.
איש צוות של אותו פעם אם, whatever, הוא הוביל בהצלחה את כל הפינוי של הנוסעים מהטיסה עם הנחיתה. החוטפים איימו שהמטוס יתפוצץ, והוא באמת יתפוצץ זמן קצר לאחר שאחרון אנשי הצוות יצא מהמטוס.
מדהים.
אבל אף אחד מהנוסעים לא נפגע. זאת אומרת, הם נחתו, גרמו לפינוי של כל האנשים, ואז פוצצו את המטוס. ובאותו הזמן גם המשטרה המצרית הגיעה ועצרה את החוטפים. בזה דוסון, החוטפים בעצם תכננו גם להשמיד את המטוס, כמו במצרים, הם אפשרו קודם את הפינוי של כל הנוסעים והצוות לפני הפיצוץ. רוב הנוסעים ואנשי הצוות, שזה היה 310 אנשים בערך, הועברו משדה דוסון לאמן בירדן. מספר נוסעים, יהודים ברובם, הוחזקו כבני ערובה.
כמובן, אנטישמיה.
כן. ב-12 בספטמבר 1970, החוטפים השתמשו בחומרי נפץ כדי להשמיד את 3 המטוסים שנחתו בעצם בירדן. חוסיין, מלך ירדן בזמנו, הוא ראה בפעולות האלה של הפלסטינאים בעצם כאיום על המלוכה שלו. הוא הכריז על חוק צבאי ב-16 בספטמבר. למחרת הוא הורה לכוחות שלו להיכנס לאזורים שנשלטים על ידי הפלסטינים בירדן, ולמרות שהפעולה הזאת איימה בעצם במלחמה אזורית גדולה באזור שלנו, הניצחון של הכוחות הירדנים היה מאוד מהיר, והוא הביל לאיזשהו הסכם שבו גם שוחררו בני הערובה הנותרים, וזה קרה בתמורה לכך שחברי ה-FPLP שאמרנו, יוחזרו, כאילו יעברו להחזקה של הרשויות השוויצריות והבריטיות, בגלל שהם חטפו את המטוסים שלהם, אז כאילו, קחו, תעצרו אותם, תעשו איתם מה שבא לכם. החטיפה בשדה דוסון בעצם זרעה את הקרקע ליישום של אמצעי סינון נוסעים, שהפכו ליותר ויותר מחמירים, וזה יושם בעצם לכל לקוחות חברות התעופה בתחילת שנות ה-70, ומה שנקרא הפרופיל חוטף, Hijackers Profile, התחיל להיכנס יותר ללקסיקון, מגנומטרים, מכונות רנטגן, כל הדברים האלה נכנסו בעקבות המקרים האלה, כמו גם החיפוש במזוודות של נוסעים. כל הארסת לבד והשיקוף של, של המזוודות, כן, זה קרה בעקבות זה.
האם את מעבירה קוק בפלייסטיישן שלך?
קודם כל תמיד, קודם כל תמיד. כן, אז זה מה שקרה בעקבות המקרים האלה, שזה גם כאילו, בואי, אנחנו גם מכירים חטיפות, היה לנו את המקרה גם עם יוני נתניהו, ועם כל המבצע אנטבה. כאילו זה היה מאוד פופולרי בפעם לחטוף מטוסים.
כן.
היום כבר קצת פחות, אני חושבת ש-9-11, כמו שאמרת, קצת עזר לזה שאנשים לא ישכחו, ויפסיקו לשמור על אמצעי ההבטחה.
אני עושה להם עוד יותר מחמירים, אחרי ה-9-11.
נכון. נכון. אז פה בעצם זה התחיל בשנות ה-70. אייר קנדה הייתה בדרך מנמל התעופה הבינלאומי של דאלאס, פורט וורת', לנמל התעופה הבינלאומי דורבל במונטריאול בשני ביוני 1983. כששריפה פרצה מאחורי השירותים בזמן שהמטוס היה מעל לואיסוויל, קונטיקט.
דם דם דם. כן.
השריפה התפשטה עד מהרה בין הצד החיצוני של המטוס והלוחות הפנימיים, ומילאה את המטוס באשן רעיל.
כמובן.
האש בערה גם דרך כבלי חשמל ששימשו את הטייס, והשביתה את רוב המכשור של המטוס.
מדהים.
ככה שכל המימון של המכשירים לא ממש עזר להם באותו רגע.
כן.
הטייס הפנה את המטוס לנמל התעופה הבינלאומי של סינסינטי בצפון קנטקי. למרות ש... מאוד התקשו לשמור על השליטה במטוס, הטייס הצליח לבצע נחיתה מוצלחת, והתחילו לפנות את ה... כן, והתחילו לפנות את הנוסעים בעצם דרך הדלתות הפתוחות של המטוס. עם זאת, 90 שניות, אוקיי, לאחר הנחיתה, בגלל שהאוויר הצח מהדלתות הפתוחות נכנס לתוך המטוס, הוא בעצם עזר להתלקחות האש הרבה יותר מהר, וזה גרם לפיצוץ בתוך המטוס, ו-23 נוסעים שלא הספיקו להתפנות נהרגו.
כיף.
הסיבה לשריפה מעולם לא התבררה. יכול להיות שבאמת, כמו שאמרת פעם, אנשים היו מעשנים במטוסים, יכול להיות שזאת אחת הסיבות, יכול להיות שזה היה איזה פולטי משהו בתוך המטוס.
משהו עושה קצר.
כן, אבל כתוצאה מכך, ה-FAA אימצה מאוחר יותר אמצעי בטיחות אש רבים שבעצם הוצגו על ידי המועצה הלאומית לבטיחות
התחבורה. איך הם לא חשבו מלכתחילה לעשות אמצעי לבטיחות אש? זה הדבר הראשון שאת עושה.
כי אם לא חווית שריפה בתוך מטוס, את לא תחשבי על זה שתהיה שריפה בתוך מטוס.
שריפה יכולה להיות בכל מקום.
הוראות אלה... אמרתי את זה, ואני אגיד את זה שוב, הוראות אלה נכתבו בדם. אוקיי?
אבל זה מרגיש לי כל כך מובן מאליו.
היום הכל מובן מאליו, פעם אנשים חשבו שלעשן במטוס זה סבבה. היום, פחות. אז בעצם חלק מהכללים שנכנסו זה התקנת גלי עשן בשירותים במטוסים, תאורת רצפה לסימון השביל ליציאה הקרובה ביותר, מה שאנחנו מכירים היום, שימוש בחומרים חוסמי אש במושבי המטוס, אימוני אש והכשרת לחימה טובה יותר לאנשי הצוות, והדרכת נוסעים במקרה של שימוש בדלתות יציאות החירום. אז כמו שאת מכירה את כל הריקודים שהדיילים עושים לנו בכניסה למטוס,
כן.
זה כדי להימנע מאירועים כאלה.
באלעל יש לך סרטון, הם כבר לא רוקדים.
נכון, זה נכון. זה מאוד תלוי בחברת תעופה, כן. וכמה הם עצלנית יוס. טיסת דלתא 191. הייתה בדרכה לעצירה מתוכננת בנמל התעופה הבינלאומי דאלאס בפורט וורת', אותו שדה תעופה שדיברנו עליו הרגע.
כן.
זה היה בשני באוגוסט 1985. כשהטייסים התחילו בעצם להתקרב לשדה התעופה, הם התחילו לדבר על גשם ורעות לקויה, שהוקלטה כאמור על המקליט הקולי של תא הטייס, שכבר נכנס לפעולה.
כן.
מטוס סילון ליר, שטס 3 קילומטרים לפני הדלתא 191, והיה גם באותו סוג של מסלול, נקלע בעצם לגשם הכבד, והוא היה ללא ראות ונכנס גם לאיזושהי מערבולת, אבל הטייס הצליח להנחית את המטוס ללא תקלות. אבל זמן קצר לאחר נחיתת הליר, בקר התנועה האווירי ראה ברק מעל המטוס שעוד היה בדרכו, ועל פי הבלק בוקס, לפי המקליט, אנחנו יודעים שגם הטייסים של טיסת דלטה ראו את הברק הזה, ועד מהירה נשמע שהם נאבקים לשלוט על המטוס, כשהוא התחיל בעצם לאבד גובה.
בעצם המטוס, הברק פגע במטוס, ואז המטוס נעלם לחמש שנים.
לא, זה לא העלילה הזאת.
ואז המטוס פתאום חזר אחרי כמה שנים.
אחרי חמש שנים.
כן, עם כל הנושאים עליו, וכולם נשארו בעצם באותו הגיל. כן.
כן.
זה בדיוק מה שקרה.
לא במקרה הזה, בנטפליקס כן, אבל לא פה. לא, דמת. לא פה. כמעט. פה הסוף היה קצת פחות טוב. אז בעצם המטוס התחיל לאבד גובה. ההקלטה תיעדה את צלילי המנועים שבעצם הסתובבו כשהצוות ניסה להוסיף כוח כדי כזה להשתלט על המטוס ולבלום את ההתרסקות. החוקרים גם שמעו את הטייס סוג של מנסה להנחות להסתובב או כנראה לנסות כאילו לעשות איזושהי תנועה כדי לרקח את המכה, אבל זה קרה ממש רגע לפני שנשמע צופר הזרה להתקרבות לקרקע.
מדהים.
המטוס פגע בקרקע בשדה חרוש, קצת יותר מקילומטר מקצה המסלול של שדה התעופה. הוא חצה את השדה עד שהגיע לכביש טקסס 141, שם הוא פגע בפנס רחוב, והמנוע השמאלי שלו פגע במכונית שהרגה את הנהג.
הגיוני.
המטוס המשיך להחליק על הכביש המהיר.
אם מטוס פוגע לך באוטו, כנראה תמותי.
כנראה. המטוס המשיך להחליק על הכביש המהיר, פגע בשתי מנורות רחוב נוספות לפני שהוא התפרק, אבל למרות שהוא התפרק, רוב המטוס המשיך את הדהירה שלו קדימה, מרוב המהירות של ההתרסקות.
יופי.
הוא הגיע אל שדה התעופה, שם הוא התנגש בשתי מכלי מים. עד שהמטוס הגיע להציר המחלטת...
אבל הוא הצליח להגיע לשדה התעופה בסוף.
כן.
נו, בבקשה.
הוא הצליח.
הצליח.
עד שהמטוס הגיע להציר המחלטת... הוא היה כולו בלהבות, מזל שהוא התנגש במחל מים.
סליחה, אני לא יכולה, אני לא יכולה. כאילו מאוד חשוב, א' כל היה לי מאוד חשוב לדעת שהוא התנגש במנורות רחוב. לא יודעת מה הייתי עושה בלי אינפורמציה הזאת.
ונדליזם.
מאוד 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 חשוב שהמטוס ונדליסט.
לא, אבל...
ופוגע בתשתיות עירוניות. מאוד מאוד חשוב לי.
לא, אבל צריכה להבין את העוצמה של ההתרסקות.
הוא פגע כאילו במים ועלה באש. איזה מטוס כושל.
לא, עד שהוא הגיע, עד שהוא הגיע לעצירה ופגע במחלי המים, הוא כל הדרך עלה בלהבות.
אוקיי, אוקיי.
ומה שאת יודעת, אבל הגיע לזה תעופה. למה זה מעניין שהוא פגע במנורות רחוב? כי תחשבי את העוצמה של ההתרסקות, שאחרי ההתרסקות, הוא עבר כזה מרחק, התפרק לרסיסים תוך כדי, פגע ברכבים, פגע במנורות, ועדיין הגיע כאילו... עד שהוא התנגש במחלי מים שעצרו אותו לגמרי. זה מטורף, כאילו. מתוך 163 אנשים שהיו על המטוס, 136 נוסעים ואנשי צוות מתו, שזה מדהים שמישהו בכלל שרד, אני חייבת להגיד. כאילו, בכזאת התרסקות, זה באמת כאילו נס שאנשים ניצלו בכלל.
יש ברוסית ביטוי כזה, שכאילו אומר, רדזלס ברובשיצ'קי, כאילו שנולדת בחולצה. שזה בעצם אומר שכאילו קרה איזה נס שנשארת בחיים, ולמה כאילו בחולצה, אז מתכוונים לחולצה הלבנה שבה כאילו מדבילים אותך. אז יש לך כאילו הגנה אלוהית. אז אם קרה איזה מקרה וניצלת בנס מהמקרה הזה, שזה כאילו מוות בטוח אבל נשארת בחיים, אז אומרים שכאילו נולדת בחולצה, שכאילו יש לך איזה הגנה אלוהית כזאת. אז זה האנשים האלה. ששרדו.
לחלוטין. וואו. המועצה הלאומית לבטיחות התחבורה, שנקראת NTSB, קבעה כי הגזירה של הרוח הייתה נורא חסקה, ויחד עם סופת רעמים וממטרי הגשם, זה מה שבעצם הוביל להתרסקות המטוס. למרות שהם גם ציטטו שהטייס עצמו עשה איזושהי טעות, על ההחלטה בעצם לנסות לנחות דרך הסופה, ולא לחכות שהיא תירגע או לשנות מסלול לשדה תעופה אחר. הדוח של ה-NTSB הדגיש בעצם את היעדר ציוד לזיהוי גזירת הרוח, כמו חוסר ההכשרה של הטייסים, איך להתמודד עם תופעת מזג אוויר כזאת. ובעצם בעקבות ההתרסקות הזאת, החוקרים במרכז המחקר לנגלי, של נאסה בעצם, הם פיתחו מערכת מקם שתאפשר לצוות הטיסה לזהות לא רק סופות רעמים, אלא גם את תנודות הרוח, בעיקר אם הן דרסטיות.
הגיוני.
שזה גם יכול להיות הגיוני שעכשיו, כאילו, את יודעת, לפני שאת נכנסת למערבולת, אז מודיעים לך בטיסה שכאילו, we're facing a turbulence, כאילו, יש מערבולת לפנינו, אז כאילו, תרגיעו חגורות. כן, בדיוק, נטלי, כשאמרתי לה, גיליתי לה על מה אנחנו עושות הפרק, אז היא שלחה לי טיק טוק, כאילו באינסטגרם העלו, מעלים לשם הרבה טיק טוקים, שממש לאחרונה, טיסת לופטנזה, שהייתה במערבולת מטורפת, שכאילו, הכל אף באוויר, את רואה אורז ואוכל, מערוכת צהריים מפוזר, הכל על הרצפה, וזה כאילו, זה למה אומרים לשים חגורות. תקשיבו לצוות.
שאת לא תהיה מפוזרת על הרצפה גם.
בדיוק, שלא תהפכי לאורז מפוזר על הרצפה. זה לא נעים, זה לא נעים. תקשיבו לצוות הטיסה. אז בעצם הם הכינו את המקם הזה לזיהוי הרוח. ה-FAA החליטו גם על התקנת מערכות זיהוי והתראה של גזירת הרוח בכל המטוסים המסחריים. ובעצם הורה לטייסים לקבל הכשרה של הפעולות שנדרשות לעשות כשנתקיים בכזאת תופעה, איך לנסות להתחמק מזה, ואיך להנחית את המטוס בבטחה.
יוני.
כן. ב-31 באוגוסט 1986, טיסה 498 של אירו מקסיקו, המריאה מנמל התעופה הבינלאומי של מקסיקו סיטי, מוקדם יותר באותו יום, והתחילה להתקרב לשדה התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס קצת לפני הצהריים.
לוס אנג'לס של קליפורניה.
כן, כן שם. בשעה 11:52, מטוס פייפר, whatever, נקרא PA-28181, הוא מטוס חד מנוע קטן שהיה בטיסה מטורנס לביג בר סיטי בקליפורניה. הוא בעצם טס לו בפנן שלו עד שהוא התנגש בטיסה ממקסיקו.
מה?
כן. בעצם המייצב האופקי של המטוס הגדול יותר חתך את הגוף של המטוס הקטן של הפייפר והרג את הטייס ואת שני הנוסעים שלו.
הגיוני.
כן, לאחר מכן הפייפר הזה, פייפר, whatever, צלל למגרש משחקים ריק של בית ספר בסריטוז של קליפורניה. מזל שהמגרש היה ריק.
תראי, מזל את מי את שואלת.
כן. הם לא היו יתומים, פולי. זה היה בית ספר. הם לא היו יתומים.
טוב.
התגעגעו אליהם. המטוס של אירו מקסיקו, שאיבד את בעצם המייצב האופקי שלו, ואת רוב המייצב האנכי שלו בהתנגשות, צלה לתוך קהילת מגורים, והתפוצץ בפגיעה. שברי המטוס התפזרו על פני שכונת סריטוז, והרסו 4 בתים, וגרמו נזק ל7 בתים.
מדהים.
64 הנוסעים והצוות של האירו מקסיקו מתו, וכך גם 15 אנשים על הקרקע.
נהדר.
כן. החוקרים קבעו שהפייפר בעצם נכנס לאזור בקרת הטרמינל של נמל התעופה של לוס אנג'לס ללא אישור, ובאותה העת הבקר של הטיסה התמודד גם עם פלישה של כלי טייס פרטי אחר שנכנס לאזור הזה בלי אישור. וה-NTSB הטילו את האשמה במלואה על הטייס של הפייפר. אני אומרת את זה בשני הדרכים, אז כאילו כנראה שאחד מהם נכונה. לא יודעת איך קוראים לסוג מטוס הזה. בכל מקרה, בעקבות ההתנגשות הזאת באוויר, ה-FAA דרש מכל המטוסים המסחריים להיות, כאילו להתקין עליהם בעצם מערכת למניעת התנגשות תנועה, וזה נכנס לפעולה עד 1989. הם גם דרשו שכל המטוסים שפועלים בטווח של 30 מייל, שזה בערך 50 קילומטר מנמל תעופה מרכזי, שהם צריכים להחזיק ולהפעיל משדר מסוג מודל C, שזה בעצם מכשיר רדיו שמשדר אוטומטית את המיקום והגובה של המטוס לבקרי התעבורה, ואז גם יכולים להזהיר אותם ולהגיד להם יש משהו בטווח שלהם.
כן.
בדיוק. וככה אנחנו נדלג למקרה הבא שלנו, שלדעתי הוא גם האחרון.
דם דם דם. יאללה, דברי על הרבה אנשים מתים.
כל הפרק הזה אני מדברת עליך באנשים מתים. המקרה הבא שלנו מדבר בעצם על הבוינג מקס 737. והוא בעצם מראה שצריך שאסון יקרה יותר מפעם אחת, כדי שאנשים יתחילו לאמץ אמצעי בטיחות.
יופי.
כאילו, לא מספיק שזה קרה פעם אחת, בואו ניתן לזה לקרוא איזה עוד פעם, פעמיים, רק כדי שנהיה בטוחים.
כאילו, אנשים איטיים לא מבינים מהפעם הראשונה, צריך להסביר 50 פעם, כמוני עם מתמטיקה.
כן, בדיוק ככה. אז גם פה היה צריך שהמקס 737 יהיה מעורב בשתי תאונות של חברות תעופה מסחריות, עד שדברים השתנו. זה מתחיל ב-30 במרץ 1991, טיסה 585 של יונייטד, הייתה בדרכה לשדה התעופה בקולורדו, בקולורדו ספרינגס, שבעצם חפתה תנועה פתאומית וחדה בהגה.
טם טם טם.
כן. הסטייה המהירה של ההגה הכניסה את המטוס בעצם לסוג של גלגול, הוא התחיל להתגלגל ימינה, והאף הופנה מטה, מאוד מאוד כאילו חד,
יפה.
ובעצם התחיל לצלול. למרות שצוות הטיסה היה מאוד מנוסה וניסה להפסיק את הנחיתה הקיצונית הזאת, המטוס המשיך לרדת והתרסק בפארק בערך 6 קילומטר מקצה המסלול של הטיסה, והוא צלל במהירות של 400 קמ"ש.
אאוץ'.
כן. כל 25 הנוסעים ואנשי הצוות מתו בהתרסקות. למרות, כן. למרות חקירה מקיפה וארוכה, ה-NTSB, סליחה, לא הצליחו למצוא סיבה חד משמעית להתרסקות הזאת. וזאת הייתה הפעם הרביעית בהיסטוריה בסך הכל שדוח חקירה הוצא ללא מסקנה נחרצת לגבי הסיבה להתרסקות. הסיבה נותרה בגדר תעלומה עד להתרסקות דומה בשמיני בספטמבר 1994 בפיטסבורג, פנסילבניה. טיסה 427 של USR בדרך משיקגו הייתה כבר בחלק הסופי של המסלול שלה לנמל התעופה הבינלאומי של פיטסבורג, והם טסו מאחורי מטוס דלטה 727. עכשיו, בגלל שהם טסו מאחורי הדלטה, כנראה שבעצם אוויר שיצא מהדלטה, לחץ, whatever, כן. שיצא באוויר.
פיזיקה.
אז הייתה להם ב-US, כן, פיזיקה. ב-USR הייתה איזושהי מערבולת קלה, אבל לא איזה משהו מטורף. ופתאום, גם הוא חווה התהפכות פתאומית שמאלה, והתחיל לצלול עם אף למטה.
או לא. נראה לי אני מכירה את הסיפור הזה. נראה לי ראיתי אותו.
היו כמה סיפורים דומי, היו כמה סיפורים, היה גם סיפור של מטוסים, כאילו זה לא אותו סיפור של אלה שאמריאו, היה מטוס בוינג שהיה ממריא, והוא התרסק ממש 10 דקות אחרי המראה. פה אנחנו מדברים על לקראת נחיתה.
כן, כן, אני חושבת שראיתי על זה משהו בטלוויזיה, אבל תמשיכי. כי זה מצלצל לי מוכר.
אז בעצם הטייסים גם פה נלחמו על השליטה, המטוס המשיך להתגלגל שמאלה ולצלול, הוא היה בזווית של 80 מעלות עם אף למטה, ותוך כדי צלילה של 480 קמ"ש, המטוס התרסק ועלה בלהבות, ועברו סך הכל 28 שניות מהרגע שהוא חווה את ההתהפכות הראשונית של המערבולת והצלילה עד ההתרסקות. כל 132 האנשים שהיו על הסיפון מתו.
כמובן, אתה נופל עם הראש ככה. כן.
בדיוק. ההתרסקות של ה-USR הביאה לחקירה ארוכה ביותר בתולדות ה-NTSB. הדוח הסופי פורסם 4.5 שנים לאחר ההתרסקות.
או וואו.
כן. החוקרים קבעו כי התאונה נגרמה כתוצאה מכשל מכני, שזה היה בעצם איזשהו שסתום סרבו שהיה פגום במערכת בקרת ההגה של המטוס. ה-NTSB, כל הזמן בבלת, גם הגיע, כאילו הם גם הגיעו למסקנה הזאת, שהיה את הקשר המכני הזה, גם ב-United Airlines, כן, והייתה תקרית דומה גם עם טיסה של, טיסה 517 של East Wind, ביוני 1996, אבל במקרה הזה הטייסים כן הצליחו להחזיר שליטה על המטוס, ובעצם על אף שבוינג דחתה את הממצאים, בסופו של דבר היא הסכימה לעצב מחדש את מערכת בקרת ההגה, כולל יצירת גיבוי, ושילמה עבור חידוש של כל מטוסי ה-737 הקיימים ברחבי העולם.
כן, זהו, אני זוכרת שראיתי על בעצם... זה משהו שהם... כן, לא, אני זוכרת שראיתי על הסיפורים האלה, ואז כאילו בוינג צריך ממש להחזיר את כל המטוסים, לעשות בהם מלא מלא תיקונים, לפני שכאילו אישרו להם בכלל להמשיך להוציא אותם.
מאז בעצם שינו את כל תכנון ההגה, כדי שלא יהיו טעונות או תקריות דומות. ה-FAA גם דרש שמקליטי נתוני הטיסה יקבלו וילכדו מידע נוסף על פקודות ההגה של הטייס, וזה נכנס לתוקף באוגוסט 2001. זה בגדול מה שהיה לי לספר. כל הדברים שקרו אחר כך, כאילו היו, יש עוד כאילו מקרים כאלה והרבה מהם, אנחנו גם ככה כבר על פרק יחסית ארוך, אז הלכתי כאילו על הדברים הראשונים בהיסטוריה המודמת של המטוסים. בדיוק. וכן, מה שאמרתי, אני חושבת שגם הבנות של בואינדה ברצח דיברו על איזושהי טיסת בואינג, אני חושבת שזה היה כבר במאה ה-21, על גם שני מטוסים. יכול להיות. היה להם שני פרקים על תעופה, אני שמעתי אותם לפני שנתיים, שלוש אולי, כאילו עבר זמן. אבל זה, היה שם גם סיפור על מטוסים שהמריאו, 10 דקות אחרי ההמראה, בעצם הם התחילו לצלול והתרסקו, וזה קרה לשתיים או שלושה מטוסים ממש אחרי ההמראה, וגם שם גילו שהיה איזושהי מערכת, הייתה בעצם מערכת שהכניסו, שהייתה אוטומטית, וסוג של גרמה לטייס אוטומטי שאמור לאזן את הגובה של הטיסה או משהו כזה, ומה שהטייס עשה זה כאילו נכנס, אם אני זוכרת נכון, אני בטוחה שיש מספיק מאזינים שלנו שמאזינים גם לבואי נדבר רצח והם ידעו כזה לתקן אותי כי עברו כמה שנים, אבל אני די בטוחה שהמערכת האוטומטית הזאת נכנסה לפעולה, וכל פעם שהוציאו אותה בעצם מהפעולה האוטומטית, היא חזרה לזה. ואז הטייס בעצם לא הייתה לו שום פעולה, לגרום לה, בדיוק, פשוט כל הזמן זה נכנס למצב האוטומטי, והמטוס ניסה לאזן את עצמו בזה שהוא בסוף התרסק. מבינו שזה משהו שקשור, כן, והבינו שזה קשור לגמרי. וזהו, והבינו שהיה שם איזה בעיה בשיווי משקל, כנראה בבנייה של המטוס או משהו כזה, ואז תקנו את זה. אז פה אני מסיימת את חובי לכפיר בפרק תעופה חלק 2.
עם מלא יתומים.
דווקא היתומים לא מתו.
אוקיי.
דווקא הם לא מתו בסיפור הזה.
אוקיי, עם יתומים לא מתים.
הם שרדו. יפה. אל תיקחו ברצינות את ההומור השחור שלנו, אי אפשר להתמודד עם סיפורים כאלה בלי לצחוק קצת. מי שכבר מכיר אותנו שלא ייבהל, מי שפה פעם ראשונה... צחקנו על דברים יותר גרועים מזה, יש לנו פרק על קניבליזם.
כן.
אני...
תחזרו אחורה.
כן, כיף אצלנו, כיף. וזהו, וזה מה שהיה לי לספר. אז שבוע הבא אני טסה, יעלה כנראה פרק של דני, ותתפללו שאני לא אתרסק, כי אחרת לפולי תהיה עבודה קשה למצוא לי מחליף, וחבל.
אין לי כוח. כאילו אין לי בעיה שתקרא לך תקלה, אבל אל תמותי ממנה.
אני אשתדל ממש. ממש אשתדל.
כאילו פשוט אל תמותי מתקלות תעופה.
סבב, אבל מדברים אחרים אפשר?
תראי. אני עדיין אצטרך, התוצאה הסופית היא שאני צריך למצוא לך מחליף. שאין לי כוח.
אז לא למות בינתיים.
כן, כאילו אולי...
כשנבטל את הפודקאסט אז.
כן, אולי אחר כך, כשנחליט שנמאס לנו מהפודקאסט, אז.
אז זה יהיה הזמן.
כן.
אז זה בגדול, ומה נאחל לכם? שבוע כיפי ובטוח, אל תתרסקו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תציעו לנו פרקים לפודקאסט.
כן, לנו רעיונות.
כן. כן, אבל גם הרעיונות שאתם נותנים לנו לפעמים, נורות הכל.
באת לרחלך, אני מבינה. זה. יעזבו אותה.
אני צוחקת ואני מאוד שמחה, אבל אני עשיתי פרק על אלכוהול, אז אנשים ביקשו פרק על וויד, וזה כבר לטיפולך.
ביי.
או שתביא את קסניה שתדבר על סמים.
לא.
שומע יש לנו הכי מהי טובה לי בפודקאסט.
בזורתנו, תהיו חזקים.
אל תתרסקו.
ביי.